מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ועכשיו בוא נגיד שלום לנירית צוק, מומחית תרבות הילדים והנוער, שהוציאה בימים אלה את הספר שוקולד לארוחת בוקר. שלום, ברוכה הבאה, מה העניינים?
שלום, בסדר, מה שלומכן?
תשמעי, אני וברכה ומילה פה בשיחת מסדרון, היה לנו שיחה נוקבת על תרבות החדשות שהילדים שלנו, שיש להם את האפליקציות, וזה שהם גם רואים אותנו, ההורים. את יודעת, גם הדבר הזה, שגם אנחנו כהורים מכורים לחדשות, מה זה עושה? אז נכון. בוא נדבר קצת בכלל על התופעה הזו. מה זה אומר בכלל מומחית תרבות הילדים ונוער? רגע, נלך אחורה.
זה אומר שיש לי MA במחקר תרבות הילד והנוער מאוניברסיטת תל אביב, כולל תזה, כולל זה, ושבעצם מה שאני עושה בכל שנותיי, זה בעצם לחקור את התרבות של הילדים והנוער, סלנגים חדשים, אפליקציות, כל מה שעולה.
סקיבידי.
כן, ולחבר ביניהם ובין ההורים, זאת המילה... זה משפט המפתח.
אבל ילדים ונוער היום דברים מאוד מאוד משתנים ודינמיים. זאת אומרת, אני חושבת שדברים שהיו לפני 5 שנים הם לגמרי לא רלוונטיים למה שקורה היום בקצב של הרשתות והטיק טוק וכל מה שהנוער נחשף, ועזבי את זה שעכשיו אנחנו בכלל במלחמה, אז זה בכלל מציאות חדשה.
אז זה בדיוק זה. בגלל זה הרעיון הוא באמת לתווך להורים שהדור הזה הוא דור שונה, הוא דומה לנו בהרבה דברים, אבל הוא גם שונה. והרעיון הוא בדברים מסוימים לעזוב קצת השיפוטיות בצד וללמוד. יש הרבה מה ללמוד. אני כל הזמן מדברת בהרצאות שלי על זה שהכי קשה לנו שאין לנו היום מודל הורי. כי ההורים שלנו עברו מלחמות וקשיים כלכליים וכבודם במקומה מונח. אבל לא היה להם כל הנושא
של ההורים. ההורים שלנו או ההורים של הילדים שלנו?
ההורים שלנו. ההורים שלנו, שגידלו אותנו כשאנחנו היינו ילדים, התמודדו עם דברים מסוימים. אנחנו היום כהורים מתמודדים עם דברים אחרים לגמרי שלא הכרנו כילדים.
לגמרי.
בגלל זה יותר קשה לנו, כל הנושא של המסכים.
שלא לומר, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אנחנו הדור הראשון שמתמודד עם המסכים האלה, עם הילדים שלנו. תחשבי שאנחנו, מתי היה לי טלפון פעם ראשונה היה לי טלפון בצבא?
נכון, את ההורים שלנו אף פעם לא ראינו עם מסך תקוע
בפרצוף. לא ראיתי בחיים, לא ראינו אותם עם מסך בפנים, היה לנו פניות לדבר איתם, ולא
כי... חיכינו בתורים לטלפון הציבורי.
אנחנו נשמעות כאלה, אנחנו נשמעות כאלה זקנות, יאו.
תשמעו, לפי המחקר, אנחנו באמת מאגרות דיגיטליות, והילדים שלנו הם ילידים דיגיטליים, כי אנחנו בכל מה שקשור למיומנויות המחשב והמסכים, אנחנו כמו עולה חדש שמגיע לארץ חדשה, ואנחנו מאוד מאוד רוצות ללמוד.
אבל בוא נגיד שהצלחנו גם להתמכר.
נכון. נכון? בסוף העולם הולך לשם, אנחנו עדיין לא בקצב של הילדים שלנו, עדיין אנחנו בפייסבוק למשל, בזמן שהם, ובאינסטגרם, בזמן שהם כבר מההתחלה היו בטיק טוק, כשאנחנו עוד לא הבנו מה זה, וכל שנייה צצה אפליקציה חדשה, אבל זה נכון, אנחנו גם יותר ויותר מתמכרים, במיוחד בתקופה כזאת, שיש מלחמה.
מה עושים? כשהמציאות היא כזאת, שהילדים חשופים למסך כל היום, לצערנו עכשיו בשנה האחרונה חשופים גם לחדשות לא טובות הרבה פעמים, הרבה סטרס, הרבה מתח, גם אנחנו עסוקים הראש לנו במסך הרבה, זה כאילו וואו, זה קצת
את ספרי לנו קצת על הספר החדש.
אז על הספר או על ה...
אז קודם כל, איך באמת מתמודדים עם הדבר הזה?
אז ראשית כל מה שהתחלתם להגיד על הנושא של דוגמה אישית, שהחדשות לא היו פתוחות 24/7 בסלון של הבית שכולם שומעים, אפשר ללכת גם לחדר אחר. בנוסף, לנסות, הנסיעה הטבעית שלנו היא להגן על הילדים. אז אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים על מה שקרה עכשיו עם טראמפ, אנחנו לא מדברים על החטופים, אנחנו לא מדברים על ההרוגים, לא מדברים שהילדים יחיו בעולמם, אבל זה לא תמיד נכון. כי הרבה פעמים ילדים, במיוחד שהם בגיל ההתבגרות, הם שומעים חצאי מילים, הם רואים כל מיני סרטונים בטיקטוק שאנחנו אפילו לא יודעים.
ואז הם עושים את הפרשנות שלהם.
נכון, וזה הרבה יותר גרוע. ובגלל זה הרעיון הוא כן לדבר עם הילדים, כשכל אחד כמובן מכיר את הילד שלו ואת הרמת רגישות שלו, ואני לא מדברת עכשיו על ילדים בני 6-7, אני מדברת ממש על מתבגרים. כן לנסות לגשש אם הם שמעו משהו, אם הם יודעים, ולתת את ההסבר שלנו. כן לנסות לדבר איתם על זה שברשת יש הרבה פייק ניוז, וזה שמישהו מעלה סרטון שהוא נותן לך פרשנות על המצב, זה לא אומר שזה באמת מה שקורה.
אז מה שאת אומרת זה שבעצם לנסות לנהל איזשהו דיון או שיח סביב החדשות שגם ככה עוטפות אותנו, ולנסות כאילו לנהל את זה, לא לתת להם רק לקבל את המידע בצורה לא מבוקרת.
נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אם בעצם המתבגרים שלנו באפליקציות וכל הזמן מקבלים התראות, כן, להציע להם לבטל את ההתראות. ההתראות האלה פשוט משאירים,
נכון,
משאירות
נכון,
אותם.
נכון, אני גם ביטלתי.
כל הדרוכים. זהו, זה לא.
הם מאוד דרוכים. הם מאוד יש סטרס. כל דבר
נכון,
מקפיץ.
זה נכון, זה ממש ככה. וגם לבדוק, אתם יודעים, אתם יודעות לשים לב לאורות אדומים, לראות שהילד לא באמת סובל מאיזה חרדה, והגיע למצב שקשה לו להתנהל ביום יום.
תראי, אני חושבת שמדינת ישראל, להבדיל, אני חושבת שבארצות הברית, יש לי שתי חברות שגרות שם, שלילדים עדיין בכלל לא, אין להם את האפליקציות. אין להם טיק טוק, אין להם אינסטגרם. לא
גם לילדים שלי אין. אני באה ממגזר חרדי, אין להם טיק טוק.
תחשבי שאצלנו, כל הכיתה של הבת הבחורה שלי ששימו וב, היא היחידה בכיתה שאין לה טיק טוק ואינסטגרם.
וואלה.
תביני את הלחץ החברתי. עכשיו, אני אומרת לעצמי, ילד ישראלי בן 12, הוא לא רק רואה ריקודים ושטויות וזה, הוא רואה חמאס, הוא רואה דברים של הנובה.
אלימות, נשק.
הוא חשוף לדברים מאוד מאוד קשים, שאני כבן אדם מבוגר שלא יכול להתמודד, אני נגיד לטלגרם, מהשביל העשירי, לא נכנסתי. לא נכנסת. לא מעוניינת לראות דברים שאני לא עמוד בהם. מספיק שכאילו, אני לא צריכה לראות את זה.
את צריך לדבר איתם כל הזמן.
אני אומרת, לא מספיק שאנחנו כישראלים נורא נורא מאפשרים את זה לילדים שלנו בלי להבין את ההשלכות. אנחנו גם מכורים לחדשות.
זה נכון. אז קודם כל, יש גם בטיק טוק וגם באינסטגרם אפליקציות בקרת הורים, שאת יכולה להוריד אלייך.
ואז אני רואה כמה זמן היא ראתה, או לאיזה תוכן היא
נחשפה? לא, את יכולה גם לציין מילים מסוימות, ושהיא לא תחשף לתכנים האלה, אבל אני מבחינתי מאמינה שהדבר הכי, שבונה תקשורת חיובית, זה באמת לדבר, באמת להסביר לה שיש תכנים שבכוונה כתוב שהם קשים לצפייה ולא צריך לצפות בהם, ושזה עושה ציוטים וחרדות. זה בסוף הכל סביב השיחה הזאת, וגם לחשוב על פעילויות אחרות. אני יודעת שתלך לחברות והם יעשו משהו אחר, וקצת ספורט.
אומנות, תרפיה באומנות, בציור, בכל מיני יצירות שאפשר לעשות. זה גם נותן איזשהו מרפא.
כן, אבל הבעיה היא שכאילו, once אתה חשוף לכזה טיק טוק, אינסטגרם, מה עכשיו אני אגיד לה, לכי צערי לי מנדלה?
כן, הבת שלי, יש לי ילדה שהיא ממש ממש משחררת עצמה דרך האומנות. היא מציירת, דווקא מנדלות,
זה נדיר, זה נדיר. את מבינה מה אני אומרת? רוב הילדים, ברגע שהם מתחילים, זה מה שהם אוהבים, זה מה שהם רואים, זה מה שהם רוצים, זה כזה.
אולי השיחה הייתה צריכה להיות, איך היא שומרת על עצמה ברשת?
וגם איך היא מגבילה את עצמה קצת בשעות?
הם עוד לא מבינים, הם עוד לא מבינים את הנזקים. רגע, לא דיברנו על הספר שלך, דברי איתנו.
נכון.
ספר עם שם מסקרן, שוקולד ארוחת בוקר.
אז הספר הוא בעצם ניסויים משפחתיים שעשיתי במשך 8 שנים. כל חודש עשיתי איזשהו ניסוי משפחתי שבו ניסיתי קצת לזוז מהקופסה שלי ולנסות לראות את דברים אחרת. התחלתי עם זה כשהילדים שלי, אני אמא לשלושה ילדים, כשהילדים שלי התחילו את גיל ההתבגרות, וזה ממש הפך לחלק מהמשפחה שלנו ומהבית שלנו.
איזה ניסוי למשל?
למשל ניסוי שבו שבוע עשיתי אמא בשביתה. שבוע שלם שבו החלטתי שאני לא עושה שום דבר בבית, כי כבר הבלגן והטירוף וההבנה שאמא היא 24/7 פנויה ואין שום בעיה, והכל עלה על גדותיו. אז זה היה הניסוי הראשון.
איך היה?
ניסוי, היה מעניין, כי זה התחיל מסבבה, סוף שבוע נחמד, ועד אחרי זה בעלי טס לחול, ואז משבר האיזון, זה הייתי רק אני מול הילדים.
יאו, יאו, איזה קשוח.
באיזשהו שלב אמרתי להם שהם חייבים לעזור, הבת הגדולה שלי הייתה בת 16, ואמרו לי, כן, כן, הלכו לרמת כביסה, שלפו כל פעם איזושהי חולצה שנראתה להם מספיק בסדר ולפשו אותה. בשלב השני שכבר אמרתי להם שהם חייבים לעשות דברים, אז הם באמת עשו, ואז אני התחלתי לשאול את עצמי, כאילו מה, זה באמת התפקיד של הילדים לנקות הבית? זה לא, הם לא צריכים רק ללמוד וליהנות מהחיים? חזרנו למאה ה-18 שהילדים הם כאילו, מה, עובדים בשדות?
אבל זה לא עבודה, זה שותפות.
אז זהו, ובסוף באמת הרעיון היה להבין ש ילד צריך תפקיד מסוים בבית, ועל זה להילחם, והאחריות הגדולה היא בכל זאת שלי, אבל על הסיפור הזה שכולם מסדרים וכולם מנקים, לא לוותר יותר. וגם בקורונה, אגב, ראינו שזה יצר איזשהו משהו נחמד שכולם היו בבית, וכולם בישלו וכולם ניקו.
נכון.
אז זה היה
ניקו. זה גם, אגב, משהו שמאוד חשוב פשוט לדבר עליו, לדבר עם הילדים ש אנחנו שותפים פה בסיפור הזה, אנחנו חיים פה ביחד.
אני ממש נותנת להם משימות, כאילו, את יודעת, אני גם לא באיזה ציפייה ואכזבה, אני אומרת לה, היום את בפנה מדיח, היום את צריכה לעשות את זה, היום את יורדת עם הכלבה לטיול ארוך. כאילו, אחרת זה פשוט לא יקרה.
כן.
והילדים הם לא מבוגרים, הם לא לוקחים את
יוזמה.
האחריות, אלא אם כן נותנים להם.
כן.
ואני חושבת שיש גם להם איזשהו סיפוק להרגיש שהם חלק מי, ושהם גם עוזרים, והם גם עושים. זאת אומרת, לפעמים היא אומרת לי, אמא, לא שמת לב בכלל, אבל אני פיניתי מדיח. כאילו,
מתוקה.
יפה, האמת שזה יפה.
תני לנו,
יש עוד המון המון ניסויים. ניסוי אחד היה במשך שבוע לתת להם לאכול רק מה שהם רוצים. לראות איך זה עובד, שהגדולים דווקא בזמנו שמרו על הסטנדרטים שלהם ואכלו בריא, והקטנצ'יק שהיה בן 5 אכל כל הזמן רק ממתקים, ואז אני, זה גם המקום שלי, כאילו, מה עכשיו? יש ארוחת ערב, זה התזונה שלו, זה האחריות שלו.
גם איך הוא מרגיש עם זה, האם זה השפיע עליו, האם הוא הרגיש שזה השפיע עליו.
סיימנו עם כאבי בטן מטורפים את הניסוי הלא אחראי הזה, אבל אני רוצה להגיד,
זה כמו החודש מקדונלד שהוא פעם עשה דוקומנטרי, את זוכרת שאוכל בוקר צהריים וערב מקדונלד?
כן, כן, נכון. זהו, אבל כנגד עשיתי גם ניסוי שבו אכלנו במשך שבוע אך ורק מאכלים בריאים. וגם זה גילינו, שכל קיצוניות, זהו, כל קיצוניות שהיא לא באמת טובה, אבל הרעיון הוא באמת שאתה עובד כל הזמן על אוטומט. היה לי שבוע שבו אמרתי לילדים, כל השבוע רק כן ולא לא. אנחנו מאוד, מאוד עובדים על אוטומט בהורות שלנו. אנחנו מחליטים מה כן ומה לא, ואנחנו לא מקדישים לזה שוב ושום מחשבה. ולפעמים שהילדים מתחילים את גיל ההתבגרות, אז המרד הזה הוא בא לידי ביטוי בהמון דברים. ופה הרעיון היה באמת לזוז קצת מהמקום שלי, לבחון את הדברים.
לבדוק את עצמנו.
נכון, ואז כל הדינמיקה במשפחה משתנה, כי זה לא מה שהם מורגלים אליו. ובסופו של דבר, גם אם אנחנו חוזרים לתובנות שכן, בסדר, הכרתי את התיאוריה הזאת, אבל כל המשפחה חוזרת לזה ממקום אחר.
וגם לפעמים תיאוריות משתנות. שוב, כמו שאמרנו שיש פערים בין לפני 5 שנים, אז דברים שגידלנו בהם את הילדים הגדולים יותר, יכול להיות שכבר הם שונים היום, ואנחנו פחות נתעקש עליהם לילדים הקטנים יותר. באמת, דברים משתנים, וגם אנחנו צריכים להיות פתוחים לשנות את הגישות שלנו.
נכון, וגם כל ילד בסוף הוא שונה מהאח שלו ומאחותו, למרות שהם גדלים באותו בית, וגם אנחנו משתנים יחד איתם.
נכון, אנחנו כבר יותר מבוגרים, זה כבר זוגיות אחרת, זה כבר הרבה דברים משתנים, וצריך לפתוח את הראש ולראות את כל הנתונים. מה אנחנו?
אנחנו גם מקבלים פרופורציות אחרות.
נכון.
אני לדוגמה עכשיו במלחמה, הבאנו כלב, מה ש-20 שנה,
גם אני, גם אני.
באמת? ואני שנים פחדתי מזה, ואני אף פעם לא אהבתי כלבים, ווואלה, זה מה זה נחמד, זה משמח ממש.
זה נחמד ומשמח, מה שכן, זה גם הרבה עבודה, אני חייבת להודות, אבל זה גם אני לא רציתי, ובעלי פשוט במלחמה הודיע לי, אמר לי, תקשיבי, אנחנו 15 שנה עושים מה שאת, עכשיו גם עושים מה שאני, אני כזה, אוקיי, לא נשארה לי ברירה. אבל זה נכון, אנחנו צריכים להיות פתוחים, ואני אסיים את השיחה כמו שהתחלנו, אנחנו צריכים להיות במודעות על כמה אנחנו מהווים דוגמה בסוף לילדים שלנו, ואנחנו יותר מדי במסכים, ואנחנו יותר מדי בחדשות, ואנחנו צריכים לעזור לילדים שלנו שנמצאים במדינה שהיא רוויית חדשות קשות, לא להיות בפושים, ולמנן להם, ולעזור לתווך להם, וגם לספר להם כדי שידעו איך להתמודד עם זה יותר טוב. גם לנו אין את הפתרונות בינתיים, הלוואי שהיו לנו.
אין פתרונות קסם, רק לעשות את המקסימום מבחינתנו.
נירי צוק, מומחית תרבות הילדים והנוער, מוציאה בימים אלה את הספר שוקולד לארוחת בוקר, שאני הולכת לקנות אותו ברגע שהוא יצא. מתי הוא יוצא?
הוא יוצא ממש תוך שבועיים שלושה, ועליי, שולחת לשכם.
תודה, תודה, תודה. נשיקו, תודה על השיחה, שבת שלום.
תודה לכם, היה מעניין וכיף.
יופי, ביי.